אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
בשבוע שעבר התארח באולפן וויינט שר הדתות מתן כהנה.
המדיניות שהוביל ראש הממשלה יחד עם כל הממשלה והקבינט הוכיחה את עצמה.
בין שלל הנושאים והכותרות הפוליטיים, אמר השר כהנה משפט אחד שעשוי לעורר את השערה הפוליטית הבאה.
לא חושב שאם נכפה על מישהו להתחתן ברבנות, זה יגרום לו להתחתן ברבנות. ולכן אני משוכנע שבמדינת ישראל, אנשים צריכים להיות מסוגלים לממש את הזוגיות שלהם, גם אם הם לא רוצים לעשות את זה דרך הרבנות. איך? אני חושב שנמצא...
ובכן, מתברר שהשר מתן כהנה מעוניין לחולל מהפכה של ממש בתחום הזה שרבים לפניו חששו לגעת. ביטול המונופול של הרבנות הראשית על הנישואים, על הגיור, על הכשרות, על הקבורה, ובעצם על כל מה שקשור לזהות של מיהו יהודי.
קולות הבכי והנהי זה מהפוליטיקאים החרדים שהזיזו אותם ממוקדי הכוח שלהם, שמזיזים להם את הגבינה, אחרי שנים של הזנחה של שירותי דת.
כתבנו לענייני דתות קובי נחשוני יסביר כאן איך היהדות האורתודוקסית הפכה לשליטה הבלעדית של הרבנות הראשית, וגם ינסה לענות על השאלה האם השר מתן כהנה יהיה זה שיצליח לבצע רפורמות שאף אחד לפניו לא הצליח לגעת בהן.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
קובי נחשוני, בוא נתחיל מההתחלה. מתי בדיוק הצליחה הרבנות להפוך למונופול מוחלט בכל מה שנוגע לניסויים במדינת ישראל?
טוב, אני לוקח אותך 75 שנה לאחור, לשנת 1947, הימים ימי טרום הקמת המדינה. בן גוריון צריך לגייס תמיכה גם של חרדים להקמת המדינה החדשה, והוא נפגש עם נציגי תנועת אגודת ישראל, והם מנסחים יחד את מה שלימים מוכר כהסכם הסטטוס קוו, כמו הסכם קואליציוני, אני נותן לכם את מה שאתם רוצים בענייני הדת. למעשה הוא בסך הכל נציח את מה שהוא ירש מהשלטון האותומני, שזה אומר כל דיני היישוד בישראל יהיו על פי הדין הדתי, על פי ההלכה, כלומר ברבנות הראשית שצריך לומר הייתה קיימת עוד לפני הקמת המדינה, הרבנות הראשית לארץ ישראל. בהמשך בשנת 53, אם אני לא טועה, זה ממש עוגן בחוק, למרות שזה הייתה ירושה של מצב קיים קודם, עיגנו את זה בחוק, חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, ומאז ועד היום, לא רק שהדין הדתי מחייב, אלא גם אם ניסית בכפריסין לצורך העניין, להתגרש אתה תהיה חייב ברבנות.
מה שמדהים בסיפור הזה, שאורתודוקסיה ידעה לא רק לקחת את השליטה, אלא להפוך אותה לכזו שלא ניתן להזיז בדבר. וניסו כבר בעבר.
נכון, תראה, כשהוא חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והיה חשש שהחוק הזה, שהוא חוק יסוד, יגבר על חוק שיפוט בתי הדין הרבניים משנות ה-50, והייתה שם התייחסות מיוחדת לעניין הזה, כדי שכבוד האדם וחירותו לא יאפשר לך עטילה להתחתן איפה שבא לך ואיך שבא לך, אז נקבע שהחוק הזה לא מבטל חוקים שהיו לפניו, וכמו שאתה אומר, זה איזשהו מציאות שהונצחה ותוחזקה כל השנים, עד שמגיע עכשיו מתן כהנה, אולי שר הדתות הראשון מזה עשרות שנים, דווקא חובש כיפה, שאומר אולי כדאי לחשוב על זה שוב, אולי שווה לשנות את זה.
מעולם לא פגעו ולא עשו דברים כאלה מרחיקי לכת, כמו שאותו מתן כהנה, אולי הוא מבין קצת בעננים או במזג האוויר, כי הוא היה טייס, אבל בנושאים האלה התורניים הוא אפס מאופס, הוא לא מבין את זה, הוא לא מתייעץ עם רבנים, ועם רבנים שהוא מתייעץ איתם, הוא לא שומע בקולם,
תשמע מה אומר רבה של פתח תקווה. גם את הממסד הדתי במדינת ישראל, כי זה מה שנקרא, מזיזים להם את הגבינה.
תראה, בוא, צריך להבין את העמדה שלהם. הם לא טוענים שהליברלים הם לא יהודים, לא האורתודוקסים הליברלים, ואפילו לא הרפורמים, מי שמכיר את ההלכה יודע, שגם אם אתה מתנצר או מתאסלם, מבחינת ההלכה אתה נשאר יהודי. אתה יכול לקרוא לעצמך מוסלמי, אתה יכול לחיות כנוצרי, אבל אתה יהודי. ולכן אף אחד לא טוען, למשל, בוא נדבר על הזרמים הליברליים, על הקונסרבטיבים והרפורמים. ליצמן, דרי, גפני, לא יטענו שגלעד קריב הוא לא יהודי. גלעד קריב הוא יהודי. כל אדם הוא יהודי, גם אם הוא טועה וגם אם הוא חוטא בעיניהם. והמאבק שלהם הוא בעיקר על הפרסיה. כלומר, אף אחד לא יגיד לגלעד קריב מה להאמין, מה לחשוב בבית. אף אחד לא יגיד להטיל השומפל בי אם לשמור שבת בביתו הפרטי. המאבק, ואפשר לומר שזה לא רק בתחום הנישואים והגירושים, אלא בכל נושא הדת והמדינה, מיקום המדינה ועד היום הוא על הפרסיה. קודם כל, מאיזושהי מטרה סמלית, אם יש כאן מדינה יהודית, אז שהיא תפעל על פי התורה ועל פי ההלכה, כמו שאנחנו אורתודוקסים והרבנות הראשית מפרשים אותה, אבל בנישואים וגירושים נכנס אלמנט נוסף, וזה ההשפעה על כל אדם בישראל בעצם. מה שהחרדים טוענים לאורך כל השנים, זה שאם אתה נותן להטיל השומפנבי להתחתן בצורה שאנחנו לא יודעים לפקח עליך מבחינה הלכתית, בסופו של דבר הצאצאים שלו לא יהיו רשומים ברישום הנכון להם במוסדות המדינה, ברבנות וגם במשרד הפנים, והנכדים של קובי נחשוני, אם הם ירצו להתחתן דווקא עם צאצא של יהודי, לא יוכלו לדעת האם הטילה באמת יהודי, האם ההורים של היהודים, האם אשתו יהודיה, ואם אין רישום מסודר שהוא נצמד להלכה והוא נתון בידי הרבנות, אז מה שאדם אחד עושה בביתו, בחייו הפרטיים, משליך למעשה על כל העם, על כל אזרחי המדינה, ואם כבר הגענו למדינה יהודית, אומרים החרדים, אנחנו לא צריכים לנהל פה ספרי יוחסין ומאגרים נפרדים, כמו שהיינו צריכים לעשות בגלות, אנחנו רוצים שהרישום פה יהיה כשר.
מה שמדהים בסיפור הזה של הנישואים במדינת ישראל, שאפילו בן גוריון, דרך נכדתו, שהייתה קצינה בצהל, נחשף למציאות המאוד מורכבת הזו של שליטה המאוד חזקה של האורתודוקסים, וזה קרה כשהיא רצתה להתחתן, ואז אמרו לו, אתה לא מספיק יהודיה, ולא מספיק זה, ולא מספיק פה, ולא מספיק שם. היה איזשהו ניסיון אמיתי ממשי שקצת כמעט שינה את המציאות, או שזה תמיד נתקל בקיר האורתודוקסי החזק?
לאורך כל השנים, מי שעזר, אפשר לומר לחרדים, לשמר את השליטה האורתודוקסית, זה דווקא השם ממשלה חילונים, כי לא היה לנו אחד אחר, אבל בדרך כלל דווקא השמאל. לכאורה היית מצפה מהשמאל לקדם את התהליך הליברלי הזה של חופש, של שוויון, של תחרות בשירותי הדת. ותמיד הייתה בכל ממשלות ישראל שבהם ישבו חרדים, ואפילו באלה שלא ישבו חרדים, הייתה הסכמה, אנחנו נותנים לחרדים את הכוח שם. זה מה שחשוב לחרדים, שירותי הדת, הרבנות הראשית בשליטתם, את זה אנחנו נותנים להם כדי לקבל מהם את מה שאנחנו צריכים בנושאים המדיניים והאזרחיים האחרים. הייתה איזושהי חלוקה שבה כל אחד מקבל את מה שחשוב לו, ודווקא ממשלות שמאל שאתה מצפה מהם לקדם את העניינים האלה של חופש ושוויון, לא קידמו את זה. מה שבסוף קידם את זה, זה דווקא התקרבות של החברה הדתית לערכים הליברליים, ושל החברה החילונית לערכים הדתיים. בעצם הייתה פה איזושהי תנועה כפולה, שערכים האלה של חופש, שוויון, של תחרות, שבסוף משפרים כל שירות ואפילו את שירותי הדת, הערכים האלה נכנסו מאוד חזק בחברה הדתית, וכל הדתיים שמצביעים היום לא למפלגות המגזריות, אלא למפלגות המרכז, ותומכים במהלכים הליברליים, כמו מתן כהנא עצמו, או יועז הנדל, או דמויות כאלה, שקודמים, שתומכים בהפרטה ובחופש ותחרות, הם עוררו את העניין הזה, ומנגד אני חושב שמה התנועה ההפוכה שקרתה זה שהחילונים ביקשו את החלק שלהם ביהדות, והם כבר לא במקום שבו היו ממשלות השמאל האלה שאמרו, הדת זה לחרדים ושיעשו שם מה שהם רוצים, ותשאירו לנו את ענייני המדינה האחרים. וברגע שהציבור החילוני התעורר לעניין הזה ורצה גם להרגיש שייך, אז הרפורמה הזאת והמהפכות האלה משני הצדדים יכלו לרקום עוד עובר גידים. אני אתן לך דוגמה כאן מחברה שלנו מתוך המערכת, ולא נזכיר את שמה, שהיא באה אליי לפני כמה שנים, לפני החתונה שלה, והיא התייעצה איתי ככה איך להתחתן, וזה זוג שאני אגיד לך בין מי הם התלבטו. הם התלבטו בין הרב הראשי לישראל שיחתן אותם, לבין חתונה בקפריסין. אין משהו באמצע. או הרב הראשי, הסמל הכי גדול של השמרנות של החרדיות, או קפריסין. כי זה מה יש. ואני הייתי צריך לשכנע אותם לקחת רב מתוך הממסד הרבני, אבל שתואם את הערכים שלהם, שהם גם מסורת ישראל חשובה להם, אבל גם ערכים ליברליים.
האם אתה מדבר על רבני צוהר? כי בשנים האחרונות נפתחו דלתות, או אולי חלונות לפחות, בכל זאת, למקומות טיפה יותר, אני קורא לזה מרוכחים בכל מה שנוגע, לנישואים, לדעת, לגיור אפילו. האם החלונות האלה שנפתחו, האם הם גם משפיעים או לוחצים, אם תרצה מלמטה, על הממסד האורתודוקסיה הקלאסי?
בוודאי. תראה, רבני צוהר למשל, הם באו ממקום אחר, הם לא דיברו על מגמות ליברליות בהלכה, אלא שירות ידידותי לחילונים. זה, צריך לזכור שרבני צוהר הוקמו אחרי רצח רבין, עם שסעים מאוד עמוקים בתוך החברה הישראלית. הם באו לקרב בין דתיים לחילונים, ולא לתת לחילונים להרגיש שהדת היא מקום זר להם. הם פחות חיפשו קולות בהלכה ורפורמות, ואחריהם באו, גם מתוך צוהר באמת צמחו מגמות ליברליות, וגם ארגונים אחרים שלקחו את זה לכיוון ההוא, ואתה שואל האם זה השפיע, בוודאי שזה השפיע, ואחת הדוגמאות הכי טובות זה חוק צוהר שנחקק לפני כמה, ב-2013, לפני 8 שנים, קצת יותר מ8 שנים אפילו, וחוק שבעצם פתח את שירותי הדת לתחרות. עד היום, עד אותה שנה, אם אתה היית רוצה להתחתן בעיר אחרת שאינה עיר מגוריך, לא יכולת, ולא הייתה תחרות, בעצם היית שבוי בידי הרב המקומי, ואם זה רב מחמיר, אז הוא החמיר, ואם הוא לא תואם את הערכים שלך, אז אין מה לעשות, אין לאן לברוח, ורבני צוהר אמרו, אנחנו לא רוצים עכשיו לתת לרפורמים ולקונסרבטיבים, אבל לפחות בתוך העולם הרבני, תעשה תחרות. והרבנות נעמדה על הרגליים האחריות, והרבנים הראשיים אמרו את מה שהם אומרים היום, זה יאלץ אותנו לשטוח ספרי יוחסין, ואיך נדע לפקח, בסופו של דבר במבחן התוצאה, גם ברבנות הראשית היום מודים, שפתיחת השוק לתחרות, אפילו בשאלה הקטנה, איפה אתה תירשם לניסויים, בסופו של דבר שיפרה את השירות לאזרח, ותחרות משפרת כל שירות, גם את שירותי הדת.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
המאבק הבלתי מתפשר על הסטטוס קוו שאפיין את היחסי דת ומדינה ב-74 שנים האחרונות רק פגע בזהותה היהודית של מדינת ישראל. אני חושב שבהבנות ובהסכמות נוכל לעשות את הדברים אחרת, נוכל לשפר את זהותה היהודית של מדינת ישראל. יש כל מיני דרכים לאפשר לאנשים במדינת ישראל לממש את הזוגיות שלהם, גם לא לעבור דרך הרבנות.
השר כהנא התייחס כאן אצלנו באולפן ויינט להצעה שעיקרה הקמת מערכת נישואים נפרדת. כלומר, אי אפשר לכפות, הוא אומר, על אנשים שלא מעוניינים להתחתן ברבנות את המערכת הזו. אז בואו נמצא לזה פתרון אחר. במילים אחרות, הוא נמנע מלומר נישואים אזרחיים, אבל אפשר לברוח מהביטוי הזה?
נגעת בדיוק בנקודה. השאלה פה, המחלוקת היא הרבה יותר של סמנטיקה מאשר של מהות. תראה, אפשר לומר שגם היום יש נישואים אזרחיים בישראל. עזוב, ניסוע לקפריסין, זה כבר אנחנו יודעים שאפשר, וזה אי אפשר לקרוא לזה ניסויים בישראל, אבל למשל, כל המוסד הזה של הידועים בציבור, זה נותן לך מעמד של נשוי כמעט לכל דבר ועניין, לדעתי אפילו אפשר להוריד את הכמעט, כל הזכויות של זוג נשוי ניתנות גם לזוג שמוכר כידוע בציבור, ואף אחד לא מאלץ אותו לא להתחתן ברבנות ולא להתגרש ברבנות. אז מה ההבדל בין ידוע בציבור לבין נישואים אזרחיים, שאתה לא קורא לזה נישואים. כל עוד אתה לא תקרא לזה נישואים, תיתן לזה שם אחר, אז יהיה יותר קל להחליק את זה בגרון. אגב, לא רק בתחום הזה, ואנחנו אחרי פרויקט של בחגים, פרויקט שפרסמנו בוויינט, בדיוק על העניין הזה של כיצד הופרטו שירותי הדת. אתה רואה את הממסד הרבני היום נעמד על הרגליים האחוריות נגד ההפרטה, אבל אם אתה רואה מה שקורה בשטח, בהרבה מאוד תחומים כבר הייתה הפרטה דה פקטו, גם אם המדינה לא קידמה אותה ולא הכירה בה, דה פקטו יש הפרטה בגיור ובקשרות, וגם בנישואים וגירושין. וכל עוד, אתה יודע, אנחנו שמענו את זה בהקשר הלהט"בי למשל, האם לתת לזוגות להט"בים זכויות של זוגות נשואים, ואתה רואה הרבה גורמים מהמפלגות הדתיות, לא החרדיות עדיין, אבל המפלגות הדתיות, שאומרים בסוף, בשם החופש והשוויון שאנחנו גם מאמינים בו, אתה צריך לתת לכל אדם לבחור את אורחות חייו ולהתחתן איך שהוא רוצה ועם מי שהוא רוצה, אבל אל תקראו לזה נישואים. אם אני טועה, ראש הממשלה בנט, בתפקידים קודמים שלו, כיושב ראש ימינה ומפלגות הציונות הדתית, הוא אמר, אנחנו לא נקרא לזה נישואים. נישואים זה גבר ואישה כדת משה וישראל. אם תקרא לזה אחרת, אפשר למצוא פתרונות שחלקם כבר קיימים וחלקם אולי ימשיכו לקדם אותם.
בוא נהיה ריאליים. בעוד, אני יודע, שנה, שנתיים, חמש, תן לי טווח זמן, האם יהודי ויהודיה יוכלו להתחתן ברצותם לעשות כן בעיריית תל אביב?
לא. תראה, העם זז ימינה, וזז לכיוון השמרני, והממשלת אחדות שאנחנו נמצאים בה היום היא תחלוף מתישהו, והדמוגרפיה עושה את שלה, ולכן אנחנו עדיין, קשה לנו לראות מהלכים שמתקדמים באמת. תראה, הייתה לפני, צריך לזכור, ב-2013 הייתה עוד ממשלה בלי חרדים, ממשלת ברית האחים של בנט ולפיד, שהבטיחו הרבה דברים וניסו לקדם הרבה דברים בנושאים האזרחיים האלה. בסוף מה שטרפד אותם, אגב, היה הבייס של בנט בתקופתו. היום אין לו כל כך בייס, אבל הבייס של בנט אז, שהיה עדיין מפדלניקי מהדור הוותיק, שמרן שלא הלך עם היוזמות שלו, כך הוא לא יכל לקדם אפילו בחירה של רב ראשי ציוני, למשל הרב סתיו, שהוא מתוך הרבנות, בסוף הוא מהממסד האורתודוקסי, אמנם מרבני צוהר, אבל היה דיבור עליו כרב ראשי, ובנט ושקד בממשלה בלי חרדים לא הצליחו לקדם את זה, בגלל הבייס והציבור הדתי עדיין במקום השמרני שלא צריך לקדם. לכן אני לא רואה מהלכים דרסטיים שקורים בתקופה הזאת של ממשלת האחדות הזו. כשרות אולי כן, תראה אפילו את רפורמת הכשרות עכשיו מתן כהנה רוצה לרכך בגלל התנגדות הרבנות. גיור אולי ילך, אבל נישואים וגירושים אמיתיים, נישואים אזרחיים לא יהיה. אנחנו כן יכולים להעריך שהמוסד הזה של ידועים בציבור והאפשרויות האחרות למסד זוגיות, אם או בלי לקרוא לזה נישואים, אבל לא לעשות את זה כדת משה וישראל ברבנות הראשית, אנחנו רואים את זה כבר היום קורה, ויכול להיות שזה יתמסד בצורה כזו או אחרת בחוק. אני לא יודע אם נגיע למצב שאתה מגיע לפקיד העירייה ויוצא אחר 10 דקות עם תעודת נישואים, אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני חושב שככל ש יגברו האפשרויות האלה לעשות את זה, אני חושב שהרבה מאוד דווקא יבחרו בנישואים כדת משה וישראל, אולי מחוץ לרבנות, אולי אצל רבנים פרטיים, אבל דווקא כשאתה תיתן להם את החופש, הם ירצו לעשות את זה כמסורת אבותיהם, בדרכם הליברלית שלהם.
כן, וזה בעצם, אגב, מוכיח את עצמו פעם אחר פעם, כשאתה נותן לאדם לבחור באופן עצמאי לחלוטין, את הדרך שבה הוא רוצה, הוא הולך למקום שהוא מרגיש בו בכל זאת בנוח, ואני חושב שזה גם לא הוגן, אגב, כלפי מאות אלפי ישראלים שלא מעוניינים בממסד האורתודוקסי, לא מעוננים אפילו בממסד הדתי. בואו נראה, האם השר כהנה יהיה לו את הכוח הפוליטי ללכת ולבצע את הרפורמות שהוא מבטיח. קובי נחשוני, המון תודה.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה, גיא סלם, ירן רחמני ושחר ברקת. ניצור זרן על הסאונד. סיוון חילאי גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.